שם, שאם היה ידוע, יש אומרים, סליחה, יש אומרים, שאם היה ידוע שהמערער היה גר בחדר הפנימי מן הבית, וטוען שהיה עובר דרך הבית החיצון, ולכך לא מיכה במחזיק בבית החיצון, אף על פי שיש לחדר הפנימי עוד דרך מצד אחר, ולא ידעינן אם עבר דרך הראשון, אפילו אחי טענתו טענה, וצריך המחזיק להביא ראיה שלא עבר דרך בית החיצון. עד כאן הדין ברמה. עכשיו מביא הקצות תשובה של המערית וחולק עליו. אז נראה את הקצות לפנים. דרך בית החיצון. כתב מערית בחלק חושן משפט סימן למד א', וזה לשונו. אני אולי אקרא את הבאתי את התשובות של המערית, נראה את זה בפנים. כותב כך. חושן משפט למד א'. השאלה מוסחת כך במערית. ועל דבר החצר, זה סימן למד א', חלק חושן משפט. ועל דבר החצר, שהיה מחזיק בו ראובן כמה שנים, ומשתמש בבתים, ובאמצע החצר, כל מיני תשמיש. רק כי שמעון היה מכניס בהמותיו למרתף שלו, בלכתן למראה, בתוך החצר, ובחזרתן. זאת אומרת, השימוש בחצר ובבתים של החצר היה של ראובן. רק שמעון, כדי להגיע אל המרתף שלו, עם הבהמות שלו, כדי לצאת מהמרתף שלו, היה עובר דרך החצר. שמעון היה מכניס בהמותיו למרתף שלו, בלכתן למראה בתוך החצר ובחזרתן. ואתה בא שמעון לערער על החצר ולומר רשותי, מכוח שיש לו שטר ישן מ-70 שנה, שכתוב בו שמחרו לאביו, שמחרו, לא שמחרו, שמחרו לאביו של שמעון כך וכך בתים וכו', והמרתף והחורבה עם החצר. זאת אומרת, מה קרה כאן? מי שמשתמש בחצר, בבתים שבחצר ובחצר עצמה, זה ראובן. שמעון עובר דרך החצר עם הבהמות שלו כשהוא חוזר מהמירה והולך למירה. הוא הולך למירה וחוזר מהמירה. הוא עובר עם הבהמות שלו דרך החצר. עכשיו, בסדר, עד כאן, עד כאן הסיפור רגיל. מה קרה? פתאום בא שמעון ואומר, כל הבתים וכל החצר שייכת לי. הוא לא ידע, זאת אומרת, הוא בכלל לא ידע מזה. רק מה? הוא אומר, הוא מצא שטר, כן? ואתה בא שמעון לערער על החצר ולומר רשותי, מכוח שיש לו שטר ישן מ-70 שנה. זאת אומרת, הוא מצא שטר לפני 70 שנה, וכתוב בשטר שמכרו לאביו של שמעון כך וכך בתים וכולי, והמרתף והחורבה עם החצר. זאת אומרת, כתוב בשטר שמכרו לאביו של שמעון כך וכך בתים והמרתף והחורבה עם החצר. אז הוא בא ואומר עכשיו, מתברר לי שכל כל הרכוש הזה שייך לי. אז באמת, הוא, עד היום הוא ראובן החזיק בזה כמו, כי זה בתוך שלו, כמו, כאילו שזה שלו. ועכשיו שמעון בא ואומר, לא, מתברר לי שהכל שלי. אני לא ידעתי שזה שלי, אבל מצאתי שטר. בשטר כתוב שאבא שלי קנה את, את כל הקומפלקס, את החצר ואת הבתים ואת המרתף. אז ממילא הכל שלי. וטוען הרי אין חצר אחר. זאת אומרת, רואים שגם השאלה היא, מי אמר שהכוונה לחצר הזאת? מי אמר שהכוונה לחצר הזאת? אז אומר שמעון, אין חצר אחרת. וטוען הרי אין חצר אחרת. זולת זה, והוא של אבותיו. אז זה הסיפור. זה הסיפור שעמד לפני המערית. אז כותב המערית בתשובה כך, תשובה, החכם השלם, סגן לוייה, דזיב לי כבר בתיה, משפטיו צדקו יפה, משפטיו צדקו יחדיו, יפה דן ויפה זיקה. זאת אומרת, המערית מאשר, כנראה שלח אליו החכם, את מה שהוא פסק בשאלה הנדונת, אז הוא אומר לו, יפה דן ויפה זיקה, שהחצר זכות ראובן, החצר שייכת לראובן, בין שמשמעות, זאת אומרת, הרי ראינו בשאלה, שלא היה ברור בכלל שהכוונה בכלל לחצר הזאת, רק שמעון טוען שאין חצר אחרת, אין חצר אחרת, אז החצר היחידה שישנה כאן היא החצר הזאת, כן? אז הוא אומר לו, ויפה זיקה, שהחצר זכות ראובנו, בין שמשמעות השטר החצר הזה, בין שאינו, דאפילו תימה שזאת, רואים שלא ברור לו בכלל שבאמת החצר הזאת היא החצר שכתובה בשטר. לא ברור. אבל גם אם נניח, אומר המערית, שהחצר הזאת היא החצר שאליה מתכוון השטר, אפילו תימה, שזה החצר ומה שכתוב בשטר, מאחר שזה כמה שנים היה מחזיק בו ראובן ואבותיו, מאחר שזה כמה שנים היה מחזיק בו ראובן ואבותיו, עלתה להם חזקה. עלתה להם חזקה. זאת אומרת, המערית טוען, יש פה חזקה. חזקה של, של האבות של ראובן. רואים שלא ראובן התחיל להחזיק בחצר. כבר ההורים שלו, האבא שלו כבר החזיק בחצר הזאת. אז היה, כיוון, מאחר שזה כמה שנים היה מחזיק בו ראובן ואבותיו, עלתה להם חזקה. שאני אומר, מכרו אבותיו של שמעון לאבותיו של ראובן. זאת אומרת, גם אם נקבל את מה שכתוב בשטר כאמיתי, ובאמת השטר הזה הוא שטר שמעיד על כך שהחצר הזאת, כל הבתים והחצר והמרתף, הכל היה שייך לאבותיו של שמעון, אבל אני אומר, מכרו אבותיו של שמעון לאבותיו של ראובן. ואין לבעל הדין שיחלוק ויאמר שלא עלתה לו חזקה לראובן. מה, אולי תגיד לא, פה לא עלתה חזקה, שהואיל והמרתף הוא לפנים מהחצר, והיה לו בכניסה ויציאה בהמות בבוקר ובערב. זאת אומרת, תבוא ותגיד, הרי לכאורה יש לנו עדים ששמעון היה מוליך את הבהמות שלו, כמו שכתוב בשאלה, דרך החצר למראה ומהמראה. אז הוא השתמש בחצר גם כן, אז הוא אומר, ואין לבעל הדין שיחלוק ויאמר שלא עלתה לו חזקה לראובן, הועיל והמרתף הוא לפנים מן החצר, והיה לו בכניסה וביציאה בהמות בבוקר ובערב, ומה ששתק כשלא הניחו לעשות המרזב, אבי דיני שדזה בדיני, כל שכן שכבוד לאי שבט מריב. זאת אומרת, יכול להיות ש... הייתה פה עוד טענה, כן? שהוא שתק גם כן כשהוא עשה שם מרזב. אז הוא אומר, זה לא ראיה. ואף על פי שהעידו העדים, שלא היה לו שום תשמיש, זולת הכנסת הבהמות, אז לכאורה יש פה טענה? הרי הוא עבר דרך. אז איזה חזקה זאת? ואף על פי שהעידו העדים, שלא היה לו שום תשמיש, זולת הכנסת הבהמות, די לו בזה לבטל את חזקתו, כמו שהגמרא אומרת בסוגיה של שיקרון הגווי, כן? שאף על פי שהריף והרמב״ם פירשו את ההלכה בעניין אחר, מכל מקום אינם חלוקים על, על הדין שכתוב ברשב"ם, על דינו של הרשב"ם, כמו שכתוב מדברי הרייבד, מה טוען שם לפי הרשב"ם, מה טוען המערער? המערער טוען, אנא בשיקוני גווי אבי, עברתי דרך עליך, כמו שכבר ראינו בסעיף קטן הקודם, כן? אז הוא אומר, אז יש לי, כן? אינם חלוקים על דינו של הרשב"ם, כמו שמשמע מדברי הרייבד, ואפילו תימה במחלוקת ישנויה, ארה בחזקת מרקמה קיימה. אז יש לנו לכאורה שטר שאומר שזה היה שייך לאבותיו של שמעון. כך לכאורה. ומה תגיד, יש פה חזוק אל ראובן שהיה משתמש בחצר? הרי הוא היה עובר דרך עליו, נכון? אומר המערית, הליטה, זה לא נכון, הליטה, דתמה דרשבם שלא עלתה חזקה למחזיק, היינו, משום דכיוון שהיה משתמש עמו בדריסת הרגל, לא היה חושש למחות. אלמה, מה שהיה בשיכון הגווי ועובר עליו חשיב כמו מחאה. את המערית לומד פשט ברשבם. מה הכוונה, הייתי עובר דרך עליך? אז אומר המערית, הכוונה היא לא היה חושש למחות, כיוון שהיה משתמש עמו בדריסת הרגל, לא היה חושש למחות. אז אומר המערית, אז מה פירוש לא היה חושש למחות? אלמה, מה שהיה בשיכון הגווי ועובר עליו חשיב כמו מחאה. זה נחשב מחאה. אז אומר המערי, אז לכאורה, אז החזקה כבר לא מועלת. מה, אני בא ואומר שהחזקה של ראובן מועילה. מדוע? משום שהוא, הרי הוא השתמש בחצר, אבל לכאורה גם שמעון השתמש. הוא עבר דרך עם הבהמות שלו יום יום. אז לכאורה, אם הוא עבר דרך עם הבהמות שלו יום יום, אומר הרשב"ם, לא הייתי חושש למחות. ממה הפשט לא הייתי חושש למחות? משום שזה עצמה מחאה. זה שאני משתמש איתך בחצר, זה מחאה, ואז אתה צריך לשמור על השטר. אז הוא אומר, ובנידון דידן, מאחר שעברו כמה שנים שהיה פתח המרתף אשר לחצר סגור, לא ייפתח, כמו שבא בשאלה, ובאותם השנים היה ראובן משתמש בחצר, עלתה לו חזקה, שהרי החזיק שני חזקה בלא שום מחאה. דמאחר שאז לא היה מעביר הבהמות בחצר, על מה שמח שלא מיכה. זאת אומרת, מה המערי טוען? למעשה, המערי טוען כך, נכון שאם שמעון מעביר דרך את הבהמות שלו, מעביר אותם דרך החצר, אז זה מבטל את החזקה של, את החזקה של ראובן. אבל למה זה מבטל? זה מבטל בגלל שזה חשוב כמחאה. אבל אם אני דן את זה כחשוב כמחאה, אומר המערית, הסיפור היה שהיה שלב שבאמת הוא עבר בחצר עם הבהמות שלו. אבל בשאלה זה לא כתוב, אבל אומר המערית, בנתונים של השאלה היה כתוב גם כן ששנים כבר, אומר איך הלשון שלו, ובנידון דידן, מאחר שעברו כמה שנים שהיה פתח המרתף אשר לחצר סגור, לא ייפתח כמו שבא בשאלה, ובאותם השנים היה ראובן משתמש בחצר. במילים אחרות, הוא לא העביר דרך. בשנים האחרונות הוא לא עבר דרך החצר בכלל.
השנים שהוא לא עבר זה השנים שהיו לאחרונה, או שלפני זה הוא לא השתמש?
הוא אומר, הלשון שלו, הוא בנידון דידן, מאחר שעברו כמה שנים שהיה פתח המרתף אשר לחצר סגור לא ייפתח, כמו שבא בשאלה, ובאותם השנים היה ראובן משתמש בחצר, עלתה לו חזקה, שהרי החזיק שני חזקה בלא שום מחאה. הוא החזיק שני חזקה בלא שום מחאה, שאז לא היה מעביר הבהמות בחצר. על מה שמח שלא מיכה? על מה שמח שלא מיכה? אז מה יוצא מהמערית? מהמערית יוצא כך, בסיפור הזה. למעשה יש לנו פה עסק עם שני יורשים. אין לנו פה עסק עם אדם שאנחנו מכירים אותו כבעל הקרקע. אלא המערער, שמעון במקרה הזה, טוען, מצאתי שטר שאני למעשה הבעלים, מצאתי שטר, אז האמת היא, כמו שהמערית כתב בהתחלה, יש לפקפק באמינות של השטר ביחס לשאלה אם באמת החצר, הכוונה לחצר הזאת. לא כתוב שהכוונה היא, בשטר לא כתוב, כתוב חצר, מי אמר זה החצר הזאת? אומר, אז אתה, שמעון טען, אין חצר אחרת. אז מי אמר זה החצר? כל פנים, זה הייתה טענה אחת. אבל הטענה הנוספת היא שהרי ראובן משתמש בחצר, אבל לא. מצד שני, יש עדים שגם שמעון השתמש, עבר דרך. אומר המערית, עבר דרך, פירוש דבר, זה מחאה. זה אומר שבאמת מחית. אבל מצד שני, ברור שבשנים, יש שלוש שנים שבהם הוא השתמש בחצר ואתה לא מחית. שלוש שנים הפתח של המרתף היה סגור. ואתה לא עברת דרך החצר. בשנים האלה לא עברת דרך החצר. אז שלוש שנים הוא השתמש בחצר, ואתה לא מחית. איך לא מחית? איך לא מחית? אז אומר המערית, אז מלג, גם אם נקבל שאתה מראה כמה, אבל לכאורה יש לו שלוש שנות חזקה. בלי מחאה. כל עוד אתה משתמש בחצר, אתה עובר דרך עליו, אז זה נקרא שאתה מוחה. כך, את המערית לומד פשט ברשבם. עובר דרך, פירושו של דבר, זה מחאה. אבל כיוון ששלוש שנים הוא משתמש, הוא ישתמש בחצר בלא זה שאתה עובר דרך, אז שלוש שנים לא הייתה מחאה. שלוש שנים לא הייתה מחאה, גמרנו. אז יש לו חזקה. יש לו חזקה. זה המערית. עכשיו בואו נראה את הקצות. מה? לא, אז בשנים שהיה עובר באמת החזקה לא מועלת. זה יוצא ממערית. בשנים שהוא היה עובר דרך, העביר את הבהמות שלו, אז הרי יוצא שהרבה שנים, הרבה שנים ראובן כבר משתמש בחצר הזאת. ראובן ואבותיו, זה לא רק ראובן. גם למעשה הוא ירש את החצר הזאת מאבותיו. אבל אז בשנים שבהם שמעון השתמש בחצר, עבר דרך, זה נחשב מחאה. אבל היו שלוש שנים שבהם הוא לא מיכה. אם יש שלוש שנים שהוא לא מיכה, פירושו של דבר, זה חזקה. חזקה, אם יש חזקה, אז אתה לא יכול להוציא אותו. יש לו חזקה, אתה לא יכול להוציא אותו. נראה את הקצות. בסעיף קטן ח', כמו שאמר, כתב מוארית בחלק חושב משפט, סימן למד א', וזה לשונו. ועל דבר החצר שהיה מחזיק בו ראובן כמה שנים ומשתמש בבתים ובאמצע החצר כל מיני תשמיש. רק שמעון היה מכניס בהמותיו למרתף שלו בלכתן למרעה וכולי, כמו שראינו. תשובה, מאחר שזה כמה שנים היה מחזיק בו ראובן ואבותיו, עלתה להם חזקה. שאני אומר, מחרום אבותיו של שמעון לאבותיו של ראובן. ואין לבעל דין שיחלוק וכולי. ואבל מי שהעדים העידו שלא היה לו שום תשמיש זולת הכנסת הבהמות, די לו בזה, לבטל את חזקתו. כי דאמרינן בעיד חזקת הבתים בשיקון הגווי. אז לכאורה זה טענה. אז אומר המערית העליתה, זה לא נכון. דתמה דרשבם שלא עלתה חזקה למחזיק, היינו, משום שכיוון שהיה משתמש עמו בדריסת הרגל, לא היה חושש למחות. על מה שהיה בשיקון הגווי ועובר עליו חשוב כמחאה. ובנידון דידן, מאחר שעברו כמה שנים שהיה פתח המרתף אשר לחצר סגור, לא ייפתח, כמו שבא בשאלה. ובאותן שנים היה ראובן משתמש בחצר, עלתה לו חזקה, שהרי החזיק שני חזקה בלי שום מחאה. ומאחר שלא היה מעביר הבהמות בחצר, על מה שמח שלא מחאה, עד כאן לשונו, עד כאן לשון המערית. אומר הקצות, הקצות חולק. מה הקצות טוען? אומר הקצות, ולעניות דעתי נראה, כיוון שראובן אינו טוען שלקחו משמעון, אלא שבא משום ירושה, וכמו שמבואר שם בתשובה, אם כן, כיוון שכבר הייתה מחאה אצל המוריש, תו אינו צריך למחות לגבי היורש. וכי מבואר בטור ובשולחן אורך בסימן קוף ממבב סעיף ח'. והטענה הראשונה שאתה אל הקצות, אני לא בטוח שהנתונים באמת, בנתונים שראינו, הטענה הזאת היא נכונה. אבל הקצות טוען, קודם כל, דבר יסודי. מה הדין, הרי מה הסיפור כאן, כמו שאמרנו? הסיפור כאן שלמעשה גם שמעון וגם ראובן הם יורשים. זאת אומרת, אין לנו עדות, אין לנו עדות של עדים ששמעון הוא היה בעל החצר או בעל הבתים. אלא מה? מה קרה כאן? מה שקרה כאן זה ששמעון, כמו שראינו בשאלה, מצא שטר. הוא אפילו לא ידע. שמעון מצא שטר שכתוב בו שאבותיו קנו את הבתים ואת החצר ואת המרתף, הם קנו את זה, הם רכשו. אז זה שייך לו מכוח העובדה שהוא מצא שטר. עכשיו, מה ראובן טוען? ראובן טוען, אני ירשתי מאבותיי את החצר הזאת. אבותיי השתמשו בחצר הזאת, אני השתמשתי בחצר הזאת. זה שלי, זה מה שטוען ראובן. עכשיו, אבל אז לכאורה כך, ראובן לא טוען שהוא קנה את החצר משמעון. לא טוען. כי גם שמעון עצמו לא טוען שהיא שלו. מכוח מה שמעון טוען שהיא שלו, בגלל שהוא מצא שטר, עד היום בכלל לא ידע. עד היום בכלל הוא לא ידע. הוא מצא שטר שהיה כתוב בו שאבותיו רכשו את הבתים ואת החצר ואת המרתף. עד היום הוא לא ידע מזה. מכוח זה הוא עכשיו בא ואומר, אז תסתלק מכאן. הוא אומר לרובן, תסתלק מכאן. הוא אומר לרובן, מה פשוט אני אסתלק מכאן? אני יורש, אני ירשתי את אבותיי. אבותיי, אני משתמש בחצר הזאת כמו שהשתמשו באבותיי, כמו שהשתמשו באבותיי. כן, אני משתמש בחצר הזאת כמו שהשתמשו באבותיי. אז למעשה יוצא כך, שהחזקה ששמעון טוען שיש לו, שהמערי דן עליה, החזקה הזאת היא חזקה של יורש. היא לא חזקה של היא לא חזקה של אדם שבא וטוען טענה, קניתי ממך. הוא לא טוען קניתי ממך. הרי עד היום שמעון עצמו לא ידע שזה שייך לו. שכל העסק שייך לאבותיו. אז הוא לא טוען קניתי ממך. אלא מה? הבא משום ירושה, אינו צריך טענה. יש לנו כלל, הבא משום ירושה, אינו צריך טענה. אבל הוא צריך חזקה. הוא צריך חזקה. אז מה הקצות אומר? אז הקצות אומר, מה הקצות טוען? ולעניות דעתי נראה, כיוון שראובן אינו טוען של כחו משמעון, כמו שאמרנו, הוא לא טוען שהוא קנה ממנו, משום שגם שמעון לא ידע שזה שלו, מה שייך לומר שיקנה ממנו? הרי ראובן לא טוען שהוא קנה משמעון, אלא שבא משום ירושה, הוא אומר, החצר הזאת הייתה שייכת להורים שלי, ואני ירשתי את זה מההורים שלי, אני משתמש בחצר כמו ההורים שלי, וכמו שמבואר שם בתשובה, אם כן, כיוון שכבר הייתה מחאה אצל המוריש, תו אינו צריך למחות לגבי יורש. מה הדין? מה הדין? הקצות אומר, מה הדין בציור שיורש, יורש, מביא עדים על חזקה? מביא עדים שהוא משתמש בקרקע, נניח בקרקע, קרקע מסוימת. הוא לא יודע, אבל הוא יודע שהוא ירש אותה מאביו. זה הוא יודע שאביו היה נחשב כבעלים של הקרקע, הוא ירש אותה מאביו. עכשיו, המערער בא ואומר, גנחון, אביך השתמש בקרקע, אבל אני, יש לי עדים שגם כשאביך כבר השתמש בקרקע, אני צעקתי שהוא גזל. הוא מביא עדים שהוא מחה באביו כבר. נכון שאתה מביא עדים שאתה משתמש בקרקע כבר הרבה זמן, ואביך השתמש בקרקע, אבל לי יש עדים שעוד כשאביך השתמש, כבר צעקנו שהוא גזלן, הייתה מחאה אצל אביך. מה הדין? האם במקרה שמביא המערער עדים שהייתה מחאה כבר אצל המורישים של זה שמחזיק בקרקע, האם, למשל, במוכר, מה הדין? הגמרא אומרת, אם אדם טוען שהוא קנה, הוא מביא עדים שהמוכר שלו השתמש 3 שנים. ומביא עדים הקונה מביא עדים שהוא השתמש 3 שנים. אבל המערער מביא עדים שהוא כבר מיכה במוכר. הוא כבר מיכה במוכר. אז הדין הוא, אומרת הגמרא, אין לו צורך למחות גם בקונה. מחאה, מתי אני אומר שיש צורך למחות? 3, הגמרא אומרת שאם אדם מחה פעם אחת זה לא מספיק. כל 3 שנים צריכה להיות מחאה. אבל כל זה בתנאי שהאדם שמחזיק בשדה הוא זה שטוען שהוא קנה אותה מהמערער. אבל אם הוא לא טוען שהוא קנה אותה מהמערער, הוא טוען שהוא קנה אותו ממי שמחר לו. במקרה כזה המערער לא צריך להביא עדים על כל 3 שנים. מספיק שהייתה מחאה ביהודי הזה שמחר לך, כדי שהחזקה כבר לא תהיה שווה. אז אומר הקצות, אותו דין קיים גם במוריש. אם אני אביא עדים, יורש יושב על הקרקע, טוען שהוא כבר יושב ב3 שנים, הוא מביא עדים שלא רק הוא יושב ב3 שנים, גם האבא שלו כבר ישב כאן 3 שנים. אבל המערער מביא עדים שהוא כבר מיכה באבא שלו, אז אומר הקצות, אנחנו פוסקים להלכה שאין צורך שימחה ביורש. אין צורך. מספיק שהוא מיכה כבר במוריש. כמו שאתה אומר במוכר, שמספיקה מחאה במוכר הראשון, אין צורך למחות ברובן, ובשימון שקנה מרובן, ובלוי שקנה משימון, וכל אחד הרזיק 3 שנים. מספיקה מחאה בראשון. כדי שכל החזקות של אלה שבאים מחמתו תתבטלנה. אז טוען הקצות, אז לכאורה כאן לכאורה כאן, אז לכן אמרתי, לא ברור לי, בשאלה לא ברור, הרי מה מדובר כאן? מדובר שראובן החזיק בקרקע. בא מערית וטען, למעשה זה ששמעון עבר עם הבהמות שלו דרך החצר, זה נחשב מחאה. זה נחשב מחאה. אז אומר הקצאות, אז אם הוא יביא עדים, שגם כשההורים של אותו ראובן, כן, השתמשו בחצר, כבר אז הוא העביר דרך את הבהמות שלו, אז זה מחאה. אז אומר, אז טוען הקצאות, אז אם ככה הוא לא צריך למחות ביורש בכלל. הוא לא צריך למחות, מה טוען המערית? הרי 3 שנים ישבתי כאן בשקט. נכון? הטענה, מה המערית טען? אתה צריך למחות כל 3 שנים. אם 3 שנים עברו על היורש הזה ואתה לא מחית, זה לא מועיל. אז אומר הקצאות, מספיק שהוא מחה פעם אחת בהורים שלו. כמו שאתה, כמו שאמרנו, כשיש יורש ומוריש, מוריש ויורש, מחאה במוריש איננה זוקקת מחאה גם ביורש. יש מוכר וקונה, מחאה במוכר איננה זוקקת מחאה גם בקונה. ההלכה של כל 3 שנים אתה צריך למחות, זה רק שאותו אדם יושב בקרקע במשך כל השנים האלה. אז אתה צריך למחות בו, בכל מסגרת של 3 שנים חייבת להיות מחאה, כדי שהחזקה תבוטל. אבל כל זה, כשאדם אחד יושב על הקרקע, והוא טוען שהוא קנה מהמרקמה. אבל במקרה, אז אומר הקצאות, כאן לכאורה, מה המחאה? איזה מחאה הייתה פה? אמר המערית, המחאה היא, לפי הרשב"ם, זה שהוא עובר דרך, זה נקרא מחאה. אז אומר הקצאות, אז אם הוא עבר דרך ההורים שלו, כשההורים שלו היו בחצר, אז ממילא הוא לא צריך למחות, הוא לא צריך, אז אפילו אם 3 שנים ישב אותו ראובן והשתמש בחצר בלי שהוא עבר דרך, כמו שזה הסיפור, כן? כמו שזה הסיפור, אז הוא לא צריך היה למחות. אז מה המערית רוצה? זה הטענה של הקצות. האמת היא, את הטענה הזאת אפשר ליישב בקלות. מי אמר לך, איפה כתוב בשאלה שהוא עבר דרך כשההורים של ראובן השתמשו בחצר? זה לא כתוב בשאלה. כתוב בשאלה, בנתונים של השאלה כתוב ששמעון היה עובר דרך עם הבהמות שלו בתוך החצר שראובן השתמש בה. אבל לא כתוב שהוא עבר דרך גם כשההורים שלו השתמשו. מי אמר? זה מי אמר? הכל פנים, הקצות הניח. אז זאת הערה ראשונה של הקצות. כן? ואם כן החינמי, הרי כבר נעשה מחאה במוריש, והיא הכניסה והיציאה, ואין מה שכתבתי בסימן קוף במבב סעיף התנאי, שם הקצות הביא, כמו שאמרתי, זה לא גמרא מפורשת. יש גמרא, אולי נראה את זה, בקוף ממבב, אני אקרא לכם את הלשון בסעיף קטן A, הוא מביא רמב"ן, נדמה לי. רגע אחד. בבקשה? סעיף קטן ו. רגע. כן, כן, נכון, הנה. לא, 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 לא. אתה צודק, סעיף קטן ו, סעיף קטן ו, כן. כן. הנה. והוא ברית יוסף בשם תשובת הרשב"א, שנשאל בשני אחים, שמחר אחד מהם קרקע ליהודה, שטען שהיה שלו, שאביו נתנה לו במתנה, ומיכה בו אחיו. ואחר כך מחרו המחזיק והחזיק הלוקח שני חזקה, והשיב שלא עלתה לו חזקה, שלא אמרו צריך למחות בסוף כל 3, אלא כשעומד בתוכו אותו הראשון, אבל אם מחרה אותו הראשון לאחר, אינו צריך למחות בלוקח, לפי שהלוקח אינו בא אלא מכוח הראשון, הוא כבר מיכה בראשון, ויכול לומר, לא חששתי למחות בך לפי שאינך בא בטענה שמחרתי לך, אלא מחמת הראשון, הוא כבר מחיתי בו. זה החידוש של הרשב"א, כן? האמת היא, מעניין, עכשיו אני רואה שיוצא שהמערית לשיטתו, בהמשך הקצות הוא מביא, ומוארית בחלק חושן משפט סימן חף, אתם רואים? העריך לסתור, להסתיר ולסתור דין זה של הרשב"א. אם המערית חולק על הרשב"א, אז יכול להיות שכבר אנחנו יכולים לתרץ את המערית, המערית לשיטתו. אתה מביא רשב"א והמערית חולק עליו, נכון? כך אפשר. אז אני אומר, אז יש לנו כבר שני תירוצים. תירוץ אחד זה שיכול להיות שהמערית חולק על עצם הדין בכלל, שהקצות מסתמך עליו. תירוץ שני מה שאמרנו קודם, מי אמר שבנתונים שעליהם אנחנו מדברים אצלנו, בסימן קופמם, מדובר שראובן השתמש בקרקע, הוא עבר דרך, הרי זאת המחאה, זה שהוא עובר דרך, כך לומד המערית פשט, זאת המחאה. מי אמר שהוא עבר דרך גם כשההורים של אותו האחד השתמשו בקרקע? בחצר? מי אמר? זה לא כתוב בשאלה. ואחרי זה נראה עוד, לכאורה, עוד, 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 עוד דרך ליישב את המוארית. אני אמשיך הלאה, אמשיך הקצות ואומר, ואם כן, החינמי הרי כבר נעשית מחאה במוריש, והיא הכניסה והיציאה. ועוד נראה, עכשיו הקצות טוען טענה נוספת, ועוד נראה, דחי היגבנה אפילו עמד בתוכו הראשון, אין צריך מחאה אחר כך, לפי מה שכתב הראש בפרק חזקת, בסוגיה של גבי אכלה שיט, אין לך מחאה גדולה מזו עיין שם. דעת צריך למחות בסוף כל שלוש, שכיוון ש... זאת אומרת, הראש שואל, הרי הגמרא אומרת שיש בדין, בחידוש, בדין הזה של המחאה, שאם אדם יושב בקרקע שלך, כן? ומחזיק בה 10 שנים, בא מערער ומביא עדים שהוא מחה בו אחרי השנה השנייה. אומרים לו, אדוני הנכבד, נכון, מחית אחרי השנה השנייה, אז המחאה מועילה עד 3 שנים קדימה. אבל אחר כך אתה היית צריך למחות עוד פעם. אתה צריך מחאה בתוך כל 3. בכל מסגרת של 3 שנים צריכה להיות מחאה. מדוע? משום שאם הוא החזיק 3 שנים בלא מחאה, זה חזקה. איי הרי מחיתי קודם, צעקתי שהוא גזלן, המחאה קודם הועילה ל3 שנים קדימה. אבל לא יותר. למה? מה באמת הסברה בזה? הרי הוא טוען, אני צעקתי שהוא גזלן, מה אתה רוצה שאני אעשה? לא היה לי כוח להוציא אותו. אני צעקתי שהוא גזלן. אז הראש אומר סברה. הסברה היא, הנה, אז הוא מביא את הסברה. הוא אומר, לפי מה שכתב הראש בפרק חזקת, גבי אכלה שיט, אין לך מחאה גדולה מזו עיין שם, דעד צריך למחות בסוף כל 3, שכיוון שעברו 3 שנים בלא מחאה, מתייאש מתביעתו, ותולה מחאה ראשונה בדברי הווי, ואינו נזהר בשטרו. אבל כשעושה מעשה, ומחרו לאחר, אין להתייאש ולתלות המחירה בדברי הווי, ויש לו להיזהר בשטרו עיין שם. זאת אומרת, הראש אומר חידוש גדול. הראש אומר חידוש לאור היסוד שלו. הוא אומר, קודם כל, למה באמת יש צורך למחות בתוך כל 3 ו-3? מה הסיבה? כמו ששאלנו, הרי מחיתי כבר פעם אחת. אז הוא היה צריך כבר לשמור על השטר. אומר הראש, אם אתה מחית ו3 שנים שתקת אחרי המחאה, אני מתחיל להתייחס אז המחזיק יכול לומר, אני, כשאתה מחית פעם ראשונה, אני באמת התייחסתי ברצינות. אני התייחסתי לזה ברצינות. שמרתי על השטר. אבל עד לת שאני מזדהר, אין איש משטר, תפי לא מזדהר. מחית. איך? אבל 3 שנים אחרי המחאה ישבת בשקט. מה קרה? למה ישבת בשקט? אז הבנתי מתוך ההתנהגות שלך שאתה עצמך לא מתייחס ברצינות למחאה שלך. המחאה שלך הייתה הצגה. המחאה שלך הייתה הצגה. מה, באים אל המחזיק עכשיו, שואלים אותו איפה השטר? הוא אומר הרי, נכון, אומרים לו, הרי הוא מיכה. הוא אומר, נכון שהוא מיכה. אבל אחרי המחאה אדם מוחה, מביא בית דין, מביא משטרה, הולך וצועק. 3 שנים אחרי המחאה הזאת הוא שותק. זה מוכיח שהוא, שכל המחאה הייתה הצגה. זה הטענה. זה הטענה. אומר הראש, נפקמינה, אם זאת הטענה שטוען המחזיק, שתלת שאני מזדה ירניש ושתה גם אחרי המחאה, אני חשבתי שהכל הצגה, דברי הווי. אומר הראש, כל זה כשאדם מדבר. אבל אם אדם עושה מעשה, למשל, הגמרא אומרת, שאם אדם הולך ומוכר את הקרקע, אדם, המרקמה, הולך ומוכר את הקרקע שאתה יושב עליה ואתה טוען שאתה בעלים עליה, הוא לא מוכר, הוא לא אומר שאתה גזלן, אלא הוא הולך ומוכר אותה למישהו, המרקמה הולך ומוכר אותה למישהו אחר, זה עצמו נחשב מחאה. מחירה של הקרקע על ידי המרקמה היא חשובה כמחאה. אומר הראש, מחירה של הקרקע חשובה כמחאה, ואין צורך במקרה כזה שימחה כל שלוש. אין צורך שבמקרה כזה, הוא הלך ומחר את הקרקע, גמרנו, זה מחאה לעולם. מה ההבדל? אז אומר הראש, אדם צועק, גזלן, אפילו לפני שני עדים, אני יכול להבין שזה הצגה. אבל אם אדם הולך ומוכר את הקרקע שיושב עליה מישהו אחר, והוא הרי המרקמה, המוכר הוא המרקמה, זה כבר סיפור אחר. כאן זה כבר לא הצגה. כאן אי אפשר להגיד שזה דברי הווי. כשאדם הולך ומוכר את הקרקע, זה חשוב מחאה לעולם. אין צורך שימחה בתוך כל שלוש ושלוש. אז זה החידוש של הראש. אומר החצות, אם ככה, יש לי תירוץ גם כאן. אני יכול ליישב על פי הראש. ומה היסוד? החצות למד שהיסוד של הראש זה שיש הבדל בין דיבורים, אדם צועק גזלן, לפני שני עדים, בין דיבור לבין מעשה. כשאדם עושה מעשה, אי אפשר להתייחס אל המעשה שהוא עושה כאל הווי, כאל הצגה. כמו שאני אומר שכשהוא המערב, המרקמה, מחר את השדה, אז זה חשוב מחאה, אומר הקצות, גם במקרה שלנו, הרי מה המערית חידש? המערית חידש שלמעשה הכוונה של הרשב"ם, הייתי עובר דרך עליך ולא חששתי למחות, הפירוש הוא כשאני עובר בתוך הקרקע שאתה טוען שאתה בעלים עליה, אני למעשה מוחה לך. זה שאני עובר דרך הקרקע שלך עם הכבשים שלי, זה נחשב לך. המציאות הזאת שאני משתמש ברכוש שאתה חושב שהוא שלך, זה נחשב מחאה, וזה מצריך אותך לשמור על השטר. אומר הקצות, אז ממילא זה אי אפשר, אם אנחנו אומרים תמיד יש צורך למחות בתוך כל שלוש ושלוש, זה בגלל שאם זה דיבור, אני אומר, יכול המחזיק לטעון, דיבור זה דברי הווי, זה הצגה. אז פעם הוא צעק, וזה שהוא שלוש שנים אחרי זה שתק, זה סימן שהצעקה שלו הייתה הצגה. כל זה כשאדם צועק גזלן. אבל כשאדם עובר דרך עם הכבשים שלו, באופן רצוף, הוא משתמש באופן רצוף בחצר שלך. אתה משתמש בחצר כבעלים, הרי מה אתה טוען? מה טען המחזיק במקרה שלנו? ראובן טען, אני ירשתי את החצר הזאת מאבותיי. אז אומר הקצות, מה המערער טוען? המערער טוען, אני הרי השתמשתי איתו יחד. הכבשים שלי, והשימוש הזה, אומר השבם, זה נקרא מחאה. אז זה לא דיבור, אני לא צעקתי שהוא גזלן. אבל בעצם העובדה שאני משתמש איתו יחד, פה יש מחאה. אדוני, אתה צריך לשמור על השטר, אתה צריך לשמור על השטר, לשמור על ההוכחות שיש לך, שאתה בעלים של השדה. כן? אז ממילא טוען הקצות, אז אומר הקצות, אז מה טען המערית ששלוש שנים הוא ישב בקרקע, בלי מחאה של השני? שלוש שנים הוא ישב בקרקע, בלי מחאה של השני. טוען הקצות, כשיש מעשה של מחאה, אין צורך למחות כל שלוש ושלוש. זאת אומרת, אז הקצות טען כנגד המערית שתי טענות. ראשית הוא טען, הרי במקרה שלפנינו יש יורש. וכשהייתה מחאה במוריש, אין צורך למחות גם ביורש. זו הייתה הטענה הראשונה של הקצות. אבל הקצות טוען טענה נוספת. גם אם נניח שהוא לא יורש, גם אם נניח שהוא לא יורש, אז לכאורה הוא צריך למחות כל שלוש ושלוש? אומר לא, כל זה כשהמחאה היא מחאה בדיבור. פלוני גזלן. צועק פלוני גזלן. אז אם, הוא, אם שלוש שנים עוברות והוא שותק, אומר הראש, אני יכול המחזיק להגיד, הכל היה הצגה, דברי הווי. אבל כאן הרי היה מעשה. ברגע שזה מעשה של מחאה, ברגע שזה מעשה של מחאה, במקרה כזה אין צורך למחות בתוך כל שלוש ושלוש. ממילא הוא טוען, אז מה מערית אומר? הרי שלוש שנים אחר כך הוא ישב, הוא החזיק בקרקע בלי שהוא משתמש. בלי שהוא משתמש, טוען הקצות, כאן זה מעשה. במעשה גם אם אחר כך יהיה לו שלוש שנים, יהיה לו עשר שנים, זה לא יעזור. מספיק שהוא מיכה פעם אחת. זה הטענה של הקצות כנגד המוארית. בגלל שתי הטענות האלה הוא דוחה את המוארית. הוא דוחה אותו הלכה למעשה. הוא אומר, זה לא נכון מה שהוא פסק. כי לכאורה, המחאה במקרה הזה, החזקה במקרה הזה לא מועילה. כי הייתה מחאה. זה הטענה של הקצות. האמת היא שאני חושב עכשיו, באמת לא מובן. עכשיו עלתה לי מחשבה. מה פירוש אתה מוחה ביורש? ביורש, מה פירוש ביורש? הרי מדובר פה על יורש שאין לו יכולת לטעון. כל עניין המחאה, הרי מה התפקיד של המחאה? כדי שהוא לא יטען, עבד השטר. אבל ביורש הוא לא טוען טענה. הוא אומר, בסך הכל היורש טוען, אני ירשתי מאבותיי את החצר הזאת, אני משתמש בה כמו שהשתמשו אבותיי. אז מה שייך לבוא ולהגיד, מחיתי בך. מחאה שייכת במקום שאדם, אדם, אדם, אדם טוען מכוח עצמו. אז אומרים לו, תשמור על השטר. אלא אם כן נגיד, שהפירוש הוא כך. אני שואל את זה כשאלה לכאורה. לכאורה, מה שייך מחאה ביורש שאין לו טענה בכלל? הוא כולו בנוי על דין טענינן, אנחנו טוענים לו.
מחאה היא לא רק שהוא ישמור כשטר.
בבקשה?
מחאה היא לא רק שהמחזיק ישמור כשטר, אלא גם להוכיח שאמר הקמה לא מודה שזה לא שלו. עכשיו שאמר הקמה
הדיון כאן לא היה מצד זה שכביכול יש פה הודעת בעל דין מצד המערכה. מה? הרי מה היה הסיפור כאן? הסיפור במקרה של המוארית. מה היה הסיפור? הסיפור במקרה של המוארית היה שלמעשה ראובן משתמש בחצר כי הוא ירש את המאורים שלו. בא שמעון עכשיו, ושמעון גם כן, עבר דרך. בא שמעון עכשיו ואומר, מצאתי שטר, שלמעשה הבית, הבתים והחצר והמרתף, הכל שייך לי. הוא אומר לו לצאת מכאן. אז אומר המערית, איך אתה אומר לו לצאת מכאן? הרי הוא מחזיק כבר בבית, אז במערית משמע כך, שאם הוא היה באמת משתמש עד עכשיו באופן רצוף, אז החזקה של שמעון לא הייתה, החזקה של ראובן לא הייתה מועילה. לא הייתה מועילה, כי אני דן את זה כמחאה. אז צריך לומר, אני גם בהסבר המערית חייבים לומר שהפירוש הוא ככה. צריך לומר שבאמת בגמרא רואים שכל הצורך במחאה זה כדי שהוא ישמור על השטר. אבל גם במקרים, אני מוכרח לומר את זה, גם במקרים שאין שטר או שלא שייך שטר, מדובר על יורש שלא יודע, לא שייך שטר. מה שייך להגיד לו שישמור על השטר? הוא לא יודע, הוא יודע רק שהוא ירש את זה מההורים שלו. שטר מההורים שלו הוא לא קיבל. אז מה אתה רוצה ממנו? אז מורחים להגיד, נכון. אבל זה, ההלכה הזאת היא הלכה, זאת אומרת, זה נקרא היום הלכה פורמלית. אני לא דן על הטעם. בדרך כלל מחאה נדרשת, כדי שהמחזיק ישמור על השטר. אבל גם במקרים שאין שטר או לא שייך שטר, כמו ביורש, שלא יודע, הוא בא משום ירושה, אין לו צריך טענה בכלל. אנחנו טוענים לו, זה מין לא פלוג, בדיוק. אחרי שנתקבלה ההלכה, אז המעריץ שואל, לכאורה, יש פה חזקה, ברגע שיש חזקה, אי אפשר להוציא אותו. אם הוא נחשב, אם יש פה חזקת 3 שנים, הרי החזקה הזאת היא לא באה בטענה. אלא מה? אנחנו אומרים, הבא משום ירושה, לא צריך טענה. אז ברגע שיש חזקה, אז זה מועיל, אי אפשר להוציא אותו. אז המעריץ אומר, אבל יש פה מחאה, איי הרי המחאה אין בה תכלית. נכון, אני כבר לא נכנס לשאלה אם יש בה תכלית או אין בה תכלית. אם היה מחאה, אם הייתה פה מחאה, החזקה לא הייתה שווה. החזקה לא הייתה מועלת. מדוע? משום שחזקה שיש איתה מחאה, היא לא חזקה. אבל טוען המעריץ, כיוון שאין פה חזקה, סליחה, כיוון שאין, לא הייתה מחאה, כי הרי 3 שנים הוא ישב בשקט, אז ממילא אי אפשר להוציא אותו. 3 שנים הוא ישב בשקט, אתה לא יכול להוציא אותו, אלא אם כן אתה תביא הוכחות. חובת הראיה היא על שמעון, תוכיח שאבותיך לא מכרו. כי אנחנו נטען לראובן שאבותיך, אפילו אם השטר שלך צודק, אבותיך מכרו לאבותיו של ראובן. אבותיך מכרו לאבותיו של ראובן. כך לכאורה צריך לומר. עכשיו, מה באמת, לכאורה הקצות שואל על המעריץ, כמו שראינו, שתי קושיות חזקות. אז הקושייה הראשונה אמרנו, אפשר היה לתרץ לפי המעריץ בשתי דרכים. ראשית אמרנו, מבחינת הנתונים, מי אמר שהייתה מחאה שההורים של שמעון גם כן השתמשו בקרקע, נכנסו דרך החצר למרתף עם הבהמות שלהם? מי אמר? כתוב ששמעון היה מעביר דרך החצר שראובן השתמש בה למרתף שלו. אבל מי אמר שזה היה גם אצל המוריש? מה שהקצות שאל, מחאה מספיקה כשהייתה מחאה במוריש. לא צריך מחאה גם ביורש. ואחרי זה אמרנו, טענה שנייה, שהמעריץ בכלל חולק על הדין הזה. מי אמר? חולק על הדין של הרשב"א, שהוא היסוד לדין של הקצות. שמספיקה מחאה במוריש ולא צריך למחות גם ביורש. נכון? זה נקודה שנייה. עכשיו, לכאורה, יש מקום לשאול. עכשיו, מה טוען ה... אבל מה הוא טוען בטענה השנייה שלו? זה הוא טוען בטענה השנייה, גם אם לא היה פה מוריש ויורש. יש פה מחזיק. יש פה מחזיק. אבל אני מוחה בו פעם אחת, אבל המחאה היא לא מחאה של דיבור. היא מחאה של מעשה. מחאה של מעשה. אז באמת, לא צריך למחות כמה פעמים. מספיק פעם אחת. כמו שהראש אומר שכשמחר את השדה זה נחשב מחאה, ויותר הוא לא צריך למחות. יותר הוא לא צריך למחות. אז אני עכשיו אשאל שאלה כזאת, מה הדין? מה הדין? נכון, הוא לא צריך למחות. אבל מה הדין אם המערער, המחזיק כבר יושב פה 10 שנים? ב3 שנים הראשונות הוא עבר דרך. ב3 שנים השניות הוא עבר דרך. ב4 שנים האחרונות הוא לא עבר דרך. ב4 שנים האחרונות הוא לא עבר דרך. אז מה טוען הקצות? מספיקה מחאה פעם אחת. מעשה, כשיש מעשה, אי אפשר, המחזיק לא יכול לבוא ולומר, זה היה הצגה. כשיש מעשה, המחזיק לא יכול לבוא ולומר, זאת הייתה הצגה. אז לכאורה המעריץ יאמר, כך, אני יכול להתייחס למעשה כמחאה שמספיקה פעם אחת, אם הוא לא חזר, אם זה לא חזר על עצמו כל פעם. אז אני אומר, העובדה שהוא עשה מעשה פעם אחת, זה מחאה, ואין צורך לחזור על זה. כמו שהראש אמר, מספיק שהוא מחר פעם אחת, וזה נחשב מחאה עולמית. אבל ברגע שהוא חוזר על עצמו, כל 3 שנים הוא חוזר ומוחה פעם נוספת, חוזר ומוחה עוד פעם, אז אני אומר, אז למה הוא הפסיק בפעם השלישית? פעמיים הוא מצא לנכון למחות בתוך כל 3 ו-3. אם הוא היה מוחה פעם אחת ומפסיק, אז אני אומר, לא צריך יותר. אבל העובדה שהוא חוזר ועושה את המחאה פעם נוספת, רואים ממנו שבאמת הוא כן מקפיד למחות כל שלוש ושלוש. אני רואה מזה שהוא כן מקפיד. אבל ברגע שהוא מקפיד, המערית יגיד, אז כבר יש קושייה, אז למה הפסקת? אם הקפדת פעמיים למחות גם בשלוש שנים הראשונות וגם בשלוש שנים השניות, למה הפסקת במחזור השלישי של השלוש שנים? ברור, כך יוכל, אז לכאורה נוכל לומר שבנקודה הזאת המערית והקצות נחלקים, ברור. המערית אומר, נכון, אני מסכים איתך הקצות, שמספיקה מחאה פעם אחת כשזה מעשה, אבל בתנאי שהוא לא חוזר על עצמו כמה פעמים. אבל ברגע שהוא חוזר על עצמו כמה פעמים ומפסיק באיזשהו שלב, אני שואל אותו, למה הפסקת? למה הפסקת? כך לכאורה. עכשיו, נקודה נוספת שאולי אפשר לומר, בדעת המערית, אני מנסה ליישב את הקושייה של הקצות. הקצות אומר, היה פה מעשה. הכל בנוי על הפירוש של המערית ברשב"ם, שהרשב"ם אמר, הייתי עובר דרך עליך ולא חששתי למחות, אז למד המערית פשט, למה לא חששתי? כי זה עצמו מחאה. זה עצמו מחאה. אז אני אומר, מה פירוש זה עצמו מחאה? קודם כל צריך לדעת, אנחנו בזמנו למדנו באחד הסעיפים הקודמים, אתם זוכרים, פשט אחר לגמרי ברשב"ם. הרי ברשב"ם הזה יש פה חידוש של המערית. המערית לומד שהמילים לא חששתי למחות, כוונתם לומר כי זה מחאה. יש צד לומר בדיוק להפך. לא חששתי למחות כי אתה לא החזקת כמו שמחזיק בעלים. שהרי אני השתמשתי איתך יחד, אז החזקה שלך היא לא חזקה. זה לא שהמחאה, יש פה מחאה, אלא אני לא צריך למחות במקרה כזה, כי החזקה שלך היא לא חזקה. כך לכאורה אפשר ללמוד פשט ברשב"ם. אבל רואים שהמערית למד לא כך. המערית למד לא חששתי למחות, הפירוש הוא משום שזה עצמו חשוב מחאה. אני יכול להגיד, מתי שייך לבוא ולומר שזה, זאת אומרת, גם לדעת המערית, זה נחשב מחאה לא בגלל שאני מוחה. לא בגלל שאני מוחה. הרי אני משתמש. אלא השימוש שאני עושה בדרך אגב. זאת אומרת, אתם מבינים, אם אדם אומר פלוני גזלנה, בפני שני עדים, זה מחאה? אדם הולך ומוכר את השדה, שהמחזיק מחזיק בה, מוכר אותה למישהו. אז הוא מראה לעין כל שהוא נחשב לבעלים של השדה. הוא מחשיב את עצמו לבעלים של השדה. אז אני דן את זה כמחאה. ואז אומר הראש, אני לא צריך שימחה עוד פעם. מדוע? משום שבפעולה שהוא עשה, במעשה שהוא עשה, זה מחאה עולמית, נצחית. איך אני הולך ומוכר שדה שאתה מחשיב אותה כאילו היא שלך? אלא מה? אני מתייחס אליה כאל שלי, לא כאל שלך. אבל כאן יגיד המערית, בשימוש שאני עושה בשדה, אומר רשב"ם, זה באמת נחשב מחאה. כי אני משתמש איתך יחד, אז זה נחשב מחאה. אבל נכון שאי אפשר להגיד על מעשה שאדם עושה שזה דברי הווי. אבל אפשר להגיד שברגע שזה נפסע, הרי כשהוא משתמש בשדה, אני שואל, הוא משתמש, השמעון עובר דרך השדה, דרך החצר, שהוא עובד משתמש בבהמות שלו, כן? המטרה שלו זה למחות? בשביל זה הוא עובר דרך החצר? מה פתאום? הוא עובר דרך החצר כי הוא רוצה להגיע למרתף שלו. יש לו מרתף, כן? את הבהמות שלו מחזיק במרתף, הוא מוציא אותם למרעה והוא מחזיר אותם למרעה. אלא מה? הרשב"ם אומר, כיוון שאני השתמשתי בזה שאני משתמש, אני גם, יש פה כביכול רווח כפול. אני גם משתמש, אבל השימוש הזה יכול לשמש גם כמחאה. השימוש הזה יכול לשמש כמחאה. אז מה טוען הקצות? שאדם עושה מעשה, זה מועיל לתמיד. זה אני אומר, כמו מעשה של מכירה. מעשה של מכירה זה פעולה חד פעמית, שהיא מראה שהמערער מראה שהוא הבעלים, וזה מראה שהוא הבעלים לעולם. איך אני מוכר ככה ששייכת לך? אז לכן אומר הראש, אם הוא מחר, גם אם הוא לא מחר אחר כך, זה מספיק. אבל כאן זה לא כך. המעשה הזה הוא לא מעשה. הרי עיקר המעשה שאני עושה, שמעון עובר דרך החצר של ראובן בממות שלו, כדי להשתמש. אומר השבן, אבל זה שהוא משתמש, בסופו של דבר, זה גם נחשב מחאה. איך אני משתמש איתך יחד בדבר שהוא שלך? בזה אני מודיע שזה לא שלך. בזה אני מודיע שזה לא שלך. אבל, ברגע שהוא מפסיק, אז גמרנו. מה? כאן צריך להיות שימוש רצוף כדי שזה ייחשב מחאה. אם זה לא יהיה רצוף, אז זה לא יהיה מחאה לעולם, כי עיקר השימוש לא היה כדי למחות. אני משתמש הזה, יכול להיחשב גם כמחאה, אבל אני העברתי את הבהמות שלי דרך כדי להודיע שזה לא שלך? מה פתאום? הוא העביר את הבהמות שלו כי המרטף שלו, המרטף זה הדיר שלו, שם הוא מחזיק את הבהמות שלו, אז הוא מוציא אותם למירה ומחזיר אותם למירה. אלא זה שהוא משתמש איתך יחד, זה יכול לשמש גם כמחאה. אבל להגיד ש... הרי מה טוען הקצות? מחאה שנעשית על ידי מעשה פעם אחת, אין צורך שתעשה תמיד. מספיק פעם אחת, לא צריך כל שלוש. זה כשאתה עושה מעשה של מחאה, שהוא מעשה שיש לו משמעות לעולם. אבל כאן הרי אתה לא עושה את המעשה כדי למחות. כאן אתה עושה את המעשה כדי להשתמש. אלא זה יכול לחשב גם כמחאה. אומר המערית, אבל ברגע זה נפסק. שלוש שנים, ההוא ישב בחצר, וההוא לא הכניס את הבהמות שלו. אז ודאי שאין פה מחאה. ברור, כך אפשר לומר. טוב, עד כאן.